טוב יקרות, אנחנו מתחילים, יש לנו הרבה מה לדבר היום. אנחנו נמצאות במעשייה הראשונה של רבי נחמן מברסלב, מעשה מעבדת בת מלך, וכבר דיברנו על זה ארוכות בשיעורים הקודמים, על זה שאנחנו בעצם נמצאים במסע חיים, סיפור חיים של עבדת בת המלך, היא בעצם אותה עבדה שכל אחד מחפש את אותו חלק בתוכו, שהוא החלק הפנימי, האותנטי, הנשמה שלי. החיבור הפנימי הזה בלי המחיצות של תדמית, אגו וכל השאר. ורבי נחמן מתאר פה את המסע שכל אחד בעולם, איך בעצם אנחנו אמורים להגיע, להתוודע אל החלק הפנימי הזה שבתוכנו, חלק אלוקא ממעל, החלק של הנשמה, כל אחד איך שהוא רוצה, ב-New Age נקרא לזה החלק האותנטי, החלק העצמי, כזה וכזה. אז אני עושה בריף קצר שאני רק מכירה בלי להסביר, כי כבר דיברנו על הכל, ואני רוצה לייצר איפה שהפסקנו פעם שעברה. מעשה מעבדת בת מלך, ענה ואמר, זה רבי נחמן מברסלב מספר, כן, זו המעשייה הראשונה שלו בסיפורי מעשיות, ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו ערעור תשובה, וזוהי. מעשה במלך אחד, שהיו לו שישה בנים ובת אחת. ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה מאוד, פעם אחת היה מתוועד עימה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפיו הדיבור, שלא תביקח אותך. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איך אני. והיה אביה מצער מאוד. והלך לבקשה, אנה ואנה. כן? אני רק סוגרת פה רגע את החלון, לא מעניין אותי השידור, כי זה מפריע לי להתרכז. כן. לא, כי אני רואה מה שקורה בחוץ, ואני הפרעת קשב. כאילו ברגע זה יותר מעניין אותי מה שקורה בחוץ, מאשר מה שקורה אצלי בפנים, אני כזאת. אז אבי היה מצער מאוד, ודיברנו שירו קודם הרבה על הדיבור הזה, גם דיברנו על מה זה לא טוב, הגענו למסקנה של לא טוב היות האדם לבדו, מבחינתנו מציאות הלא טוב זה מציאות של בדידות, דיברנו על ויוותר יעקב לבדו, מקום אחר בספר בראשית, שמסביר הזוהר הקדוש הלבדו הזו, זאת היא הגלות האחרונה, גלות הנפש, גלות של בדידות, רקנות, שיממון. רבי נחמן צריך להבין, כל התורות שלו, כל המעשיות שלו, זה הכנה לדור האחרון שלפני ביאת משיח. הוא בא ואמר, ממני עד משיח לא יהיה עוד, לא יהיה עוד חידושים. קחו את זה, קבלו עם זה פני משיח. זה עצות מה, איך להחזיק מעמד. רבי נחמן אמר שהמטרה של הדור שלנו זה לא להתייאש. אין יאוש בעולם כלל, זה להחזיק מעמד. החזיקו עצמכם יחד, בחוץ יום השר, אל תתייאשו. לא משנה מה, אתם לא מתייאשים לי. זה מה שרבי נחמן מבקש מאיתנו. והוא מספר, ודיברנו גם בשיעור הקודם על מה זה ברוגז, כן? כי אפשר לפרש את זה בשפה היומיומית שלנו, שברוגז זה אני לא רוצה לדבר איתך. ואנחנו רואים שרבי נחמן מספר פה שאבי היה מצער מאוד והיה מחפש אותה אנה ואנה, זאת אומרת שהוא כן רוצה לדבר איתי. ודיברנו שבוע שעבר וניתחנו שהמילה ברוגז בעצם בפירוש המקורי המקראי שלה זה נושא של הפיכה, של סוג של חרדה, של תוהו כזה, של כאוס, זה בעצם ברוגז, כן? שאנחנו בעצם מבינים שרבי נחמן ממשיל לנו פה את הירידה שלנו לעולם הזה, זה ירידה ממקום של אחדות, של חיבור עם הכוח עליון, עם האינסוף, עם האלוקות, חיבור של מתוועד עימה ומשתעשע עימה, שעשועי גן עדן מה שנקרא, נופל לירידה לתוך מציאות של פירוד. עצם ירידה למציאות הפירוד היא כבר יוצרת פירוד, כן, ביני לבין עצמי. אמרנו הלכה לחדרה שזה החדרים הפנימיים בנפש, ובבוקר לא מצאו אותה. זאת אומרת שאני גם הולכת לאיבוד לעצמי, וברגע שאני לא מחוברת לעצמי, אז אני גם לא יכולה להתחבר, לא אליו. מהנקודה האמיתית שלי, זאת אומרת, אני יכולה להיות כביכול מחוברת, כן? לקיים מצוות, לקיים, לעשות את מה שצריך לעשות, אבל אנחנו נדבר על זה הרבה בשיעור הזה, על החיות שבלב, ואני גם לא יכולה להתחבר לאנשים אחרים, כי אדם שמנותק מעצמו, זה בעצם מוביל לניתוק טוטלי של כל מה שקורה מסביבנו, והלך לבקשה אנה ואנה, ואז אמרנו, שבוע שבר דיברנו, עמד השני למלכות, מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, הוא ביקש שיתנו לו משרת סוס ומאות על הוצאות, והלך לבקשה. והיה מבקשה זמן, מאוד זמן מרובה מאוד, עד שמצאה. והסברנו, אני עושה את זה בבריף קצר, הסברנו שבוע שבר שהשני למלכות, כן, יש פירוש שאומר שזה הצדיק, שהוא בעצם עוזר למצוא את השכינה הקדושה, את השכינה היא בעצם סך כלל נשמות ישראל, והוא, מה שנקרא בשם כל ישראל, הוא בא לחפש את החיבור הזה, הוא בא לחפש אותנו, ואמרנו שגם בעמך כולם צדיקים. בכל אחד מישראל יש את נקודת הצדיק, ולכן השני למלכות הוא גם ברוכה בה, לכן השני למלכות הוא גם נקודת הצדיק שבכל אחד ואחד מאיתנו, והשני למלכות, מבחינתי, אני גם מפרשת את זה קצת אחרת, כן? ואמרתי לכם, רבי נחמן מרשה לנו לפרש את הסיפור המעשיות שלו, כל עוד זה לא מזיז פסיק אחד משולחן ארוך. השני למלכות, מבחינתי, הוא המלכות, אני בת המלך, הנשמה הקדושה, והשני למלכות, מבחינתי, זה אותה תדמית חיצונית שיצרתי, אותו אני שלי, שאני מזדהה איתו, הרי כשאנחנו יורדים לעולם של ניתוק ופירוד, זה לא שהגוף שלי מפריד ביני לבין הנשמה, זה לא מהלך כל כך קל למצוא את החיבור הזה. החיבור הזה הוא מתנתק, ואנחנו מבינים את זה גם מהמסע, שזה המסע שלנו, לחפש את החיבור הזה חזרה, את האחדות הזאת חזרה. אז השני למלכות מבחינתי זה גם אני, האני שלי, החיצוני שלי, כן? שאני יוצאת לחפש את הפנימיות שלי, את האותנטי, את הנשמה שלי, את מי אני באמת. אני מחפשת את החיבור שלי חזרה לעצמי, ואליו ולעולם מסובב אותי. אני מחפשת חזרה להגיע לאחדות. אז נשאלת השאלה, חשבתי על זה היום, זה קפץ לי. תבינו, הרעיונות האלה קופצים לי, סתם זה מפתיע אותי, באמצע רחיצת כלים, באמצע זה. עמד השני למלכות מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד. נעשה עליה ברוגז, זה היה כתוב. אנחנו מדברים על בת המלך שלחה לאיבוד. אז איך השני למלכות ראה שהמלך מצטער? הרי המלך בניתוק מאיתנו. אז אם אני הולכת לפרשנות שזה לצדיק, אז הצדיק באמת רואה ויודע. אבל אם אני הולכת לפרשנות שהשני למלכות זה בעצם נקודת הצדיק שבי, וזה הגוף, התדמית, האגו שלי שיוצא לחפש את עצמי בעולם, איך אני בעצם רואה שהמלך מצטער? איך בעצם רבי נחמן כותב פה, והוא נותן לזה משפט שלם, עמד השני למלכות מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, הוא ביקש שתנו לו משרת וסוס ומאות על הוצאות והלך לבקשה. זאת אומרת, שהצער של המלך מוביל אותי בעולם הזה, שאני מנותקת ממנו, מופרדת ממנו, יש כביכול ברוגז ביני לבינו, כן? יש איזשהו ניתוק בינינו, הלא טוב לקח אותנו, אז איך זה שאני בתוך העולם הזה עמד השני למלכות וראה שהמלך מצטער? מאיפה אני מבינה שהמלך מצטער? מאיפה יש לי בכלל? הרי אני גם לא רואה פה כלום. הלכתי לאיבוד, כן? העולם הזה מנותק ממנו, אני לא רואה אלוקות בעולם. מאיפה מגיע המקום הזה של המחמת שראה שהמלך מצטער? אתם לא עונות, אז אני אענה לכם. יש תורה מקסימה של רבי נחמן בברסלב בליקוטי מוהר"ן. אני חושבת שזו אחת התורות כשקורה אירוע ממש ממש קשה, כאילו אירוע כזה שממש מרסק את הלב, אני נזכרת בתורה הזאת. לא תמיד זה מנחם, אבל זה עוזר לו למות מצער, אוקיי? זה, יש בזה תורה, כי אני חושבת שכשאדם עובר כאב או סבל או איזשהו אירוע, אז לבוא אליו במילים רוחניות זה רק יכול להצבן. כי אנחנו קודם כל בשר ודם. כואב לי, איה, בוא נחבק אותך, כואב לי. אבל תמיד יש לי איזושהי תודעה כזאת שמרחפת מעליי של התורה הזאת. אני רוצה להקריא לכם את התורה הזאת וקצת נדבר עליה ואז נמשיך. ליקוטי מוהר"ן, שזה ספר התורות של רבי נחמן מברסלב, כתב אותה מפיו התלמיד שלו רבי נתן מברסלב, והוא הגיש את הכתבים לרבי נחמן שעשה עליהם הגעה וישאר אותם לדפוס. מסירות נפש גדולה היה כל מסע הדפוס הזה של הספרים האלה של רבי נחמן. תורה פייטט מתחילה ככה, ותחסרהו מעט מאלוקים וכבוד והדר תאתרהו. ותקשיבו לתורה, אחר כך אני אסביר, אני קודם רוצה להקריא אותה, כי היא, הנה ידוע, כי כל מה שחסר לאדם, אין ברוחני, אין בגשמי, החיסרון הוא בהשכינה, שהוא בחינת אלוקים. וזהו, ותחסרהו, בוודאי, מעט מאלוקים. היינו החיסרון, בוודאי מאלוקים. היינו בשכינה. אך שידע זאת שהחיסרון הוא למטה ולמטה, בוודאי יהיה לו צער גדול ועצבות ולא יוכל לעבוד את השם מטבח בשמחה. לכן צריך להשיב לעצמו מה אני ומה חיי כי המלך בעצמו מספר לי החיסרון שלו. וכי יש כבוד גדול מזה, ומתוך כך בא לשמחה גדולה, ונתחדשו המוחין שלו, וזהו בכבוד והדר תיאטרהו, היינו על ידי כבוד והדר שיש לו, שהמלך בעצמו מספר לי את החיסרון שלו, בתיאטרהו במוחין חדשים. אז שימו לב איזה מתיקות של תורה. מבינים את זה גם בלי שאני מסבירה, נכון? זה בעצם לבוא ולספר לי שהקשר ביני לבינו קורה דרך החיסרון. הרגשת הניתוק הזאת שיוצרת אצלי את הבור העצום הזה של ויוותר יעקב לבדו, בדידות, שיממון, ריקנות. החיסרון הזה זה לא רק צרת רבים, זה הצרה שלו. זה הוא לבד, הוא מחפש את הייחוד הזה. זאת אומרת, כל עוד הוא מופרד מנשמות ישראל, הצער הזה, החיסרון הזה, זה שלו. זאת אומרת, כשאני חווה משהו קשה, הוא כביכול מעביר דרכי את הצער שלו כדי לשתף אותי בצער שלו, ואני פה למטה אמורה לעשות עבודה של תיקון מהמקום של להבין שקודם כל אני לא פה לבד, אני לא בריכוז עצמי עכשיו עם הצער והכאב שלי, קודם כל אני לא לבד במקום המנחם, שאת לא לבד בצער שלך, יש מי שמצטער איתך. דבר שני, גם המקום הזה של ההבנה והתובנה, הרי אנחנו כשאנחנו מתעסקים בחסרונות של עצמנו, הרבה פעמים חסרונות של עצמנו זה חסרונות גם של כישלונות, של ביזיונות, באמת קר. של ביזיונות, של כישלונות, של נפילות. הנה, אני על זה. זה נסגר? זה כישלונות, זה ביזיונות, זה נפילות שלי עם עצמי, תאוות שנפלנו, מידות רעות שאנחנו לא מצאים, זה כל מיני חסרונות שיש בנו. אנחנו, מה זה ותחסרנו מעט מאלוקים? נבראנו, כאילו, זה פסוק מתהילים, כן? שדוד המלך מתפעל מבני האדם, מבני האנוש, לא יודעת מה הוא התפעל כל כך, כן? אבל כנראה בתקופתו היה מה להתפעל, סתם. לא, לא. אנחנו מתפעלים מה זה בן אדם, והוא אומר, ותחסרו מעט מאלוקים, זאת אומרת, אתה מעט חסר לך ואתה אלוקים. יש לך יכולת בחירה, יש לך יכולת לבחור בטוב, יש לך יכולת בריאת עולמות, מעשה חסד, צדקה. זאת אומרת, יש פה איזשהו נתינת המון קרדיט וכוח לבני אנוש. ותחסרו מעט מאלוקים, אתה ככה קרוב לאלוקים, שיש בזה משהו מאוד עוצמתי. ויחד עם זאת, כשאני רואה את החיסרון שלי, גם זה יכול מאוד לצער אותי, כן? אדם יכול מאוד ליפול לדכדוך ועצבות וייאוש מלהתעסק בחסרונות של עצמו. אז אומר רבי נחמן, רגע, כשאתה רואה חיסרון, שאתה לא מושלם, שהעולם לא מושלם, שקורים דברים לא טובים, שהעולם שבור, שאתה חווה צער, שאתה חווה, אתה לא לבד. תזכור את החיבור הזה, שהוא בעצם השתקפות של מה שקורה פה למטה. יש קשר בין העולמות. מה שקורה פה למטה, אומרים את זה בקבלה, למה קבלה נקראת קבלה? שעולמות מקבילים. כל תנועה קטנה פה מזיזה העולמות למעלה. אתם יודעים, לפי הנושא של המעגלים של העולמות, שזה לא בסולם אלא במעגלים, אז כל נקודה מפה, אם את מסתכל מי שלמד הנדסה, כן? כל תנועה פה, כל זווית פה למעלה היא הולכת ומתרחבת. זאת אומרת, כל תזוזה קטנה פה למטה, למעלה זה תזוזה ענקית, בטלטלת עולמות. ולכן כשרבי נחמן אומר פה שעמד השני למלכות מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, הוא בא ומספר לנו שהתהליך שלי להתחיל לחפש את החלק הפנימי הנשמתי שלי, תמיד יתחיל מחיסרון, מהרגשת חיסרון. תמיד יתחיל מהמקום הזה של חסר לי, קשה לי, כואב לי. רגע, האירוע, ברוכות הבאות. ולכן זה חשוב לציין את זה, כי תבינו שהיציאה הזאת לחיפוש, אומר רבי נחמן, זה כמו חוק רוחני. עמד השני למלכות מחמת שראה שהמלך מצטער. אין לנו יכולת באמת לראות שהמלך מצטער, אבל זו השתקפות של הצער שלו מלמעלה משתקף אצלי למטה. יש לי כאב, צער, חיסרון. החסרונות מניעים אותי, בעצם עושים לי את התנועה הזאת של ללכת לחפש משהו, לחפש את הפנימיות שלי, לחפש את הנשמה שלי. זה מה שמוביל אותנו פה מתוך המקום. ומה שחשוב גם להבין, כי הרבה פעמים הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לכישרונות ולחסרונות שלנו, כן? ולכישלונות שלנו ולחסרונות שלנו ממקום מאוד של הרגשה של כאב, שמענישים אותי, זה עונש. לא, רבי נחמן בא ואומר פה, דרך החיסרון, דרך הכאב, הוא מחפש איתנו את הקשר. והוא אומר את זה עוד יותר יפה פה, איך הוא מעלה אותנו מדרגת האנוש לדרגת, הוא כל כך קרוב אלייך, שהוא מספר לך את הצער שלו, הוא מספר לך את הכאב שלו. זאת אומרת, שלי יש כאב על הבת חלילה, או על הבן שלי, כן? אז הוא בא לספר לי את הכאב שלו, על הבנים שלו ועל הבת שלו, וכדי, זה משתלשל בעולמות וזה יורד דרכי, והיות ואני באתי לתקן את זה בעולם, אומר רבי נחמן, אתה צריך להבין שהוא בא לתקן את החיסרון שלו דרכך פה בעולם הזה. יש פה, תדעו לכם שזה מדהים, מי אני שהמלך בא לספר לי על הצער שלו, על הבדידות שלו, על הניתוק שלו, מעם ישראל, מהאחדות, מהצער השכינה, הוא בא לספר את זה לי. ואומר רבי נחמן, כשמו כן הוא מנחם, זה אמור לנחם אתכם, כי זה מי שנותן לכם יד, אתם לא לבד בצער הזה. ויש לזה איזושהי מטרה, יש לזה איזושהי תכלית. אתה לא עובר את זה לבד. זה בעיניי אירוע מאוד מאוד חזק, וזה בעצם מה שמוביל אותנו, כן? מוביל אותנו לחפש את, את בת המלך הפנימית שלנו. שזה בעצם מה זה בת המלך הפנימית? חלק אלוקה ממעל, כן? זה החלק שלו, של החיבור שלי אליו, זה נמצא, זה החיפוש שלי בעצם אחרי החלק הזה. וביקש שיתנו לו משרת בסוס ומאות על הוצאות, והלך לבקשה. והיה מבקשה מאוד זמן מרובה, מאוד עד שמצאה, ואתה מספר איך ביקשה עד שמצאה. כן, אז דיברנו שבוע שעבר, והיה הולך אנה ואנה זמן רב, ובמדבריות, ובשדות, וביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד. דיברנו על זה שבוע שעבר, ואני אוסיף עוד משהו על שבוע שעבר, שתשימו לב איפה הוא מחפש אותה, במדבריות, בשדות, ביערים, לא יודעת למה יערים ולא יערות, אבל כל המקומות האלה, שימו לב איזה מקומות האלה, מקומות שהם לא מקומות של יישוב של בני אדם, וגם מה שמאפיין מאוד את המקומות האלה, זה מקומות שוממים, כן? זה מקום שאדם הולך שם כאילו לאיבוד. אין לך בדיוק ציון דרך, פני ימינה, פני שמאלה. ורבי נחמן בא ואומר לך, תדעי לך, המסע שלך יתחיל מחיסרון, מתחושת כאב, מתחושת עצבות, צער, המלך מצטער, אני מרגישה את זה, לכן אני יוצאת למסע. המסע שלי יתחיל בתוך מקום שאני אחפש אנה ואנה, אני לא יודעת איך מחפשים. אני מסתובבת במקומות, אני גם נמצאת לבד בחיפוש. שימו לב, הוא לא לקח איתו איזה מישהו. רבי נחמן בא ואומר לך, המסע הוא אינדיבידואלי. יכול להיות שיהיה לך חברים בדרך, יהיה אירועים, יהיה חברותות, אבל בסופו של דבר אדם עובר את המסע הזה לבד, כן? עם עצמו, ועם אלוקיו. אבל יש ניתוק, יש ברוג, אז הוא מחפש, עוד אין לו את החיבור הזה. אז הוא לכאורה לבד, כן? ולקח, והיה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד, והיה מיישב את עצמו, באשר שאני הולך כל כך הרבה זמן במדבר ואני לא יכול למצאה, אלך בשביל הזה. אולי אבוא למקום ישוב. זאת אומרת, רבי נחמן נותן לנו פה עוד עצה למסע, כי אמרנו שכל המסיעה הזאת זה לצייד אותנו בעצות וכלים, איך לצאת למסע חיים שלי, שזה למצוא את עצמי מחדש, את הנשמה שלי, את החלק הפנימי שלי. דיברנו על זה שיעורים הראשונים, לא את התדמית שלי, את האגו, את האישיות שבניתי בשביל לשרוד בעולם הזה, כן? בעולם הזה של הלא טוב שלקח אותי. דיברנו על זה ארוכות בשיעורים קודמים, אני לא חוזרת על זה. אבל צריך להבין שבתוך המקום הזה, רבי נחמן בא ואומר לנו דבר גם מאוד חשוב. אתה תצטרך אומץ, חוסר ודאות מוחלטת. אתה לא מסתובב במקום שאומרים לך עכשיו בתוך המסע הזה, תעשה ככה וככה, תפנה ימינה, עכשיו תיקח שמאלה, הנה, שם הדרך. אדם לחפש את הפנימיות של עצמו, נמצא במקום, אני תמיד אוהבת לעשות את זה בצעדים, שאנחנו עושות כמה דקות קצת של התבוננות ומדיטציה. שימו לב, בואו נעשה את זה כולנו, אם את עוצמות רגע עיניים, תעצמו רגע עיניים, תשימו לב שכשעוצמים עיניים, נפתח לנו חלל עצום של אין סוף. שימו לב, זה כאילו נראה חושך, אבל אם את מסתכלת, פתאום קולטת שאת מסתכלת לתוך אין סוף. אין שמה חסימה. תשימו לב, השטח הוא ענק, יש אורות מרצדים קצת, אבל זה כאילו היכל ענק, 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 כשאני לא רואה את הסוף שלו. לכן רבי נחמן אומר באחד התורות שלו, שאדם כואב לו משהו, מה הוא עושה באופן אינסטינקטיבי? עוצם את העיניים. למה? הוא אומר שהוא נאחז באינסוף, כאילו יש בזה דווקא, כאילו להיאחז בעולם הבא, כאילו, באינסוף, מעוצמת הכאב, שזה... וכשרבי נחמן מדבר פה על השביל הזה מן הצד, רבי נחמן בא ואומר, אתה צריך אומץ. אומץ למה? אומץ לשינוי. שביל מהצד זה אומר שאני לא הולך על דרך המלך, אני מעיז לעשות שינוי. כן? לנסות משהו אחר. גם לא מה שאני רגיל אליו. איך רבי נחמן אומר באחת התורות שלו, אסור לאדם להיות זקן. מה זה זקן? זקן זה אדם שאומר, לא, אני רגיל לזה. זקן זה לא עכשיו הרוצי תעשי בוטוקס, כן? זקן זה אופי. יש בני 16 שהם זקנים, אוקיי? יש בני 8 שהם זקנים במסכים לצערנו, כל מיני. זקן זה אדם שאומר ככה ואני לא משנה כלום. אל תתרגל, אומר רבי נחמן, אל תהיה זקן. קומה תחדש, תמצא עוד שביל מהצד, עוד שביל מהצד, תעשה תשובה, על תשובה ועוד תשובה ועוד תשובה, כי אין לך... כל השגה שתגיע אליה יש לך מקום יותר עמוק. תלך תלמד, תמשיך, כאילו, כן? אז בעצם מה שהוא אומר פה, אלך בשביל מהצד, אולי אבוא למקום ישוע. אולי. אף אחד לא נותן לי גרנטי, אף אחד לא מבטיח לי שאני, אתה תלך, אתה, מה שנקרא, תהייה, ניסוי ותהייה, כן? ותהייה. ותהייה ותהייה, כן? אף אחד לא מבטיח לך כלום. אבל אל תתייאש. כי הוא מספר לי, אתם זוכרים מה היה בתחילת הסיפור במשפט השני הוא אמר לנו? הוא בסוף מצאה. אני מבטיח לכם, הוא אומר לנו, אתם תמצאו אותה בסוף. יהיה לכם הרבה בלבלות, אבל בואו ניתן לכם עצות, איך עושים את זה. והיה הולך זמן רב, כן? כן? כל האומץ הזה, לצאת מהתבניות חשיבה שלנו, מהאישיות שלנו. אני זוכרת שאמרתי את זה פעם אחת פה, שחזרתי בתשובה, היינו בני 24, אז אני זוכרת שכתבתי איזשהו שיר, ופעם מישהו שם את זה בספר מרוב שהוא התלהב מזה, ביקש ממני שזה, עד היום אין לי את השיר, וגם לא זוכרת איזה ספר. משפט אחד אני זוכרת משם שכתבתי, שעבורי לחזור בתשובה, היה כמו לעמוד על קצה האישיות שלי, שהאישיות שלי זה מי שאני מכירה שזה אני. בניתי בכל זאת 24 שנה איזשהו אני מסוים, שחושב, שמאמין, של דעות, של כן, כל מיני. אינטלקטואלית, זה, פילוסופיה וזה, בניתי תדמית, בניתי אישיות, היה לי אגו מסוים, והחזרה בתשובה, כתבתי את זה שם, שזה היה כמו לעמוד על סף האישיות שלי, ולקפוץ אל הלא נודע. כן, לעשות איזה בנג'י, צריך אומץ. לשחרר תבניות, אחיזות, אמונות, תקשיבו, זה חתיכת אומץ, זה לא פשוט וזה לא מובן מאליו, זה לצאת למדבר, לכתך אחריי במדבר, זה לכתך אחריי במדבר. זכרתי לך חסד נעורייך, כן? אולי יבוא למקום ישוב והיה הולך זמן רב ואנחנו מתקדמים. עד כאן הגענו שיעור שעבר, אחר כך ראה מבצר שקוראים שלס. וכמה חיילות הוא מתכוון, היו עומדים שם סביבו, והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החיילות, והיה מתיירא מפני החילות, פן לא יניחו הוא לכנוס. כן? הלך, לקח שביל מן הצד, הגיע למבצר ענק. הגיע למבצר ענק, מה הדבר הראשון שמתעורר אצלו? פחד, כן? והיה מיישב את עצמו. אלך ואנסה. קודם כל צריך להבין שפחד היא תכונה אנושית מצד אחד טבעית, מצד שני יש תורה שלמה של רבי נחמן, נדמה לי תורה קוף נון ד' של לראות נפולות, וקודם כל פחד טבעי זה לפי מה שאני זוכרת, פחד טבעי זה פחד מרעש, כן, ממקומות גבוהים, וממה עוד משהו? ממה? חיות מסוכנות או משהו כזה, שזה מה שנקרא השרישו בי, כאילו בהישרדות הגנטית שלנו, תגובה של פחד אמורה לפעול כאשר אני שומע רעש גדול, בן אדם קופץ נבעל מרעש גדול, מקומות גבוהים יוצרים איזשהו פחד, כן, זה מקומות של, פחדים של הישרדות. לאן האנושות לקחה את הפחד? עפנו רחוק לחרדות, לפחדים ממה יהיה, אנחנו מפחדים לפעמים לא מבינים ממה, יש... אני חייבת להקריא לכם את זה, כי זה מאוד יפה. לא הבאתי את הליקוטי מוהר"ן שלי, שאז הכל כתוב לי בקיצור, אז אני מנסה להסתמך על הזיכרון שלי. אני חושבת שזה תורה קופנון ד', בואו נבדוק, על יראות נפולות. קופנון ד', יפה. דה, אומר רבי נחמן, וכשהוא משתמש במילה דה בתורות שלו, זה, תבין, זה חוק רוחני, אתה צריך לדעת את זה, תדע את זה, כאילו כמו שהוא מצווה עליך, דה, כן? כי יש יראות נפולות, וכל האיסורים והדינים שיש לאדם, כולם הם היראות הנפולות שנפלו לתוך זה הדבר שהוא מתפחד ממנו ויש לו איסורים ממנו, והם בחינת חמש אימות, הנה, זה מה שהוא אומר פה, את החמש דברים שהיראה העליונה, אימת חלש על גיבור, שפעו נגד הטבע, שהגיבור יפחד מהחלש, כן? זאת אומרת, הוא אומר דברים שמפוכים, שהחלש מפחד, שהגיבור מפחד מהחלש, שזה נגד הטבע, והוא מסביר את זה, אני קצת מדלגת, כי אין לנו זמן לקרוא את כל התורה הזאת, אבל הוא אומר פה, הנה דילגתי עד לפה, שהיראה בעצם, ידעתם מה שאלות לבין, מאיפה אני אקרא? אז הוא מסביר דבר כזה, שאם האדם, אוקיי, נלמד את זה ככה, שאם האדם לא עושה לעצמו משפט, ועושה לעצמו, ועדת היום וישבות אלה בבך, כשאדם לא עושה לעצמו סוג של משפט, שהוא מקבל את יראת אלוהים עליו, ודעת האלוקים, ומלך במשפט יעמיד ארץ, אם הוא לא עושה את זה, אז ארץ יראה. משפט הוא מה שאדם שופט ודן עצמו, על כל דבר ודבר שהוא עושה, טרם שידינו אותו למעלה. ולידי מה שהוא עושה בעצמו ושופט את עצמו, הוא ניצל מהדין של למעלה. כי יש דין למטה, כי כשיש דין למטה, כשאני עושה דין לעצמי ואני שופטת את עצמי, ואני עושה חשבון נפש עם מה שעשיתי ולוקחת על זה אחריות, כן? אז לא שופטים אותי מלמעלה. אבל כשאין דין למטה, כן? כשאין דין למטה, אז יש דין למעלה, וזה נופל עליו בצורה של יראה ופחדים וחרדות מכל מיני דברים שזה לא הגיוני שנפחד מהם. גם דברים כמו לפחד מה... אז כשהוא נכנס פה, הגיבור שלנו, כן? הוא רואה מבצר. והיה מתיירה מפני החלות פן לא יניחו לכנוס. והיה מיישב עצמו, אלך ואנסה. עכשיו שימו לב, המוטיב הזה עכשיו הולך לחזור הרבה במעשייה שלנו. מה זה המוטיב הזה? שרבי אנחנו מדבר עליו הרבה. הלך ויישב את עצמו. יישוב דעת. למה לעשות יישוב דעת? כי רבי אנחנו מדבר על זה בליקוטי מאורן תורה י' שהוא בא ואומר, בואו נשים את זה גם, ננסה לפתוח. אני זוכרת שזה תורה יהוד, בואו נראה שאכן כן. איפה הספר המרופט שלי עם כל הזה, אבל שכחתי אותו. רגע, רגע, הנה. דרך אגב, זה מושג שחוזר הרבה אצל רבי נחמן. יישוב דעת, יישוב דעת. כל המעשיות, והיה מיישב את דעתו, והיה מיישב את דעתו, וחיפש מקום יישוב, שזה הכל מהמקום של יישוב דעת. הנה. לא, זה לא תורה יהוד. אז לא נורא, אני אגיד לכם. היה מיישב את עצמו, מה שהעולם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, זה מפני שאין להם יישוב הדעת. זה מה שהתורה על יישוב הדעת מדברת. למרות שאני כן זוכרת שזה תורה יהוד. רגע, חכו, חכו. לא משנה, תסמכו עליי שיש תורה כזאת, מקסימום פעם הבאה אני אגיד את זה. מה שאדם... כן, כל האיסורים שיש לאדם, מה שהעולם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, זה חמת... שאין להם יישוב הדעת. מה זה יישוב הדעת? שאני משב את הדעת שלי. לאיזה דעת? איזה דעת אני צריך שתה... לא עץ הדעת רע, עץ הדעת טוב. איזה יישוב דעת? דעת עליונה. להבין שיש בורא לעולם, להבין... זה מבחינת רבנו שהוא מדבר על דעת נכונה, על דעת, יישוב דעת, שאני משב את עצמי. שמה קורה הרבה פעמים שאני מיישב את עצמי? ראינו את זה במעשייה מחכם ותם, שהחכם שלנו כל הזמן היה מיישב את דעתו, ומה היה פועל? בצורה מקולקלת. זאת אומרת, יש את הדעת של הטוב, שהיא דעת של אחדות, ודעת הרע של הנפרדות. והמעשה מחכם ותם, אתם זוכרות, הוא כל הזמן היה מיישב את דעתו, אני רגע יושב עושה חשבון נפש, חושב איפה אני, מה אני צריך ללכת, ודיברנו אז שהחכם שלנו בסיפור שם, היה כל כך מלא מעצמו, שהדעת שלו הייתה דעת של נפרדות, ובמקום להיות דעת של אחדות, הוא היה בנפרדות, לכן הוא כל הזמן היה פועל שלא קשורה. בואו נראה, הגיבור שלנו פה, שזה אנחנו, כן, זה אני, היה מיישב את עצמו, אלך ואנסה. ושימו לב שרבי נחמן חוזר על זה כל הזמן. נדרש פה אומץ. אתה צריך לנסות. ורבי נחמן לא מבטיח לנו פה, אתם עוד תראו במעשייה פה, מלא כישלונות, מלא נפילות, הוא מלבד אותנו כל הזמן, אנחנו אנושיים, וזה מאוד מחזק להבין את זה בתוך המעשייה, כשאתה עובר פה ומבין שזה משל שמתאר ממש את מסע החיים של כל אחד ואחד מאיתנו, כי בני אדם מסתובבים עם המון רגשות אשמה ובושה, ואיזשהו ניסיון להתנתק מה, או שאני חומר או שאני רוח, אין את, את החיבור הזה בין ההבנה שגם הדרך הרוחנית שלי, אני עושה אותה עם הגוף שלי, עם האנושיות שלי, עם החסרונות שלי, עם התאוות שלי, עם מי שאני. אני לא, אנחנו, עם ישראל, כן, בפרט, לא נזירים בהודו, שכדי להיות רוחנים מתנתקים מהעולם הזה. לא, אנחנו בתוך העולם הזה. אנחנו נופלים וקמים והכל בסדר, כן? והוא פחד שלא יחניך אותו לכנוס למבצר הזה, והיה מיישב את עצמו, הלך והנסה, והשאיר את הסוס, והלך למבצר, ואף לפלא, והיו מניחים אותו, ולא עקבו כלל. והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב. הוא בא לפלטין אחד וראה שישב שם המלך, באתרה. וכמה חיילות שם, וכמה משוררים בחילים לפניו, היה שם נאה ויפה מאוד. והמלך ושום אחד מהם לא שאלו כלל. הנה, הפחדים הכי גדולים שלנו זה שאנחנו נעשה איזשהו שינוי, וכולם ידברו עלינו, ומה הוא עשה, והוא הולך מדרך מן הצד, וטוקטוקטוק כזה, כן. מראה לנו פה רבי נחמן, אתה מתחיל ללכת לאיזשהו מקום, אתה נכנס, אתה... עכשיו, מה קופץ לי ישר נורת הזרה? אני נכנס למבצר, הוא משאיר את הסוס. קודם כל דיברנו על זה גם בשיעור שעבר, שכאילו הוא יצא למסע רוחני, הוא חשב שצריך כלים גשמיים. הוא לקח סוס איתו. אז רבי נחמן אומר לו, תשאיר את הסוס. אתה לא צריך את הסוס, כן? אתה לא צריך את ה... בחיפוש של רוח, בחיפוש של נפס, בחיפוש של אחדות, אתה לא צריך את הגשמיות, כאילו. גשמיות היא, תשאיר אותה בחוץ. זה לא האמצעי שיוביל אותך לחיבור או למציאת העבדה שלך. הוא משאיר את הסוס בחוץ, ודרך אגב זהו, מפה נפרדנו מהסוס, כן? איפה, זאת שאתה שיעור שבר שדיברה על הסוס, שזה הגוף החומרי, הנפש הבהמית, שאמרתי לה שאני לא כל כך אוהבת את המילה הזאת. והשאיר את הסוס והלך למבצר, והיו מניחים אותו ולא יקבעו כלל, והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב. לא מפתיע אתכם? יש שם שומרים, יש שם חיילים. אתה נכנס ככה בחופשיות? תמיד אומרים, שהולך לך דברים כזה יותר מדי בקלות, אתה צריך לבדוק שזה לא הסיטרה, אחרה, הצד האחר, פותח לך את הדלת, כנס, כן? איך אומרים, כל הרוצה... איך... הבא להתאר פותחין לו? לא, הבא להתאמה פותחין לו, והבא להתאר אומרים לו אמתן. מסעים ואומרים לו אמתן. מסעים ואומרים לו אמתן. יש תהליך שכשאני באה למקום של קדושה, לאט לאט, ראיתי היום בכותרת איזושהי מלכת יופי שכתבה, מאז שהתחלתי להשתתח על קברות צדיקים, חטפתי כאפות בחיים. אז היא קצת הלכה אחורה. תמיד שאנחנו חוזרים מרבי נחמן וכל מיני כאלה, זה לא הפוך. יש סיפור שלם של ממסע משיבת קבצנים, אל הקבצן האחרון עם החיצים, שהוא היה יורד את החיצים, לוקח אותם חזרה. סיפור שלם, זה כאילו, תמיד אנחנו מסבירים את זה במסעות האלה שמגיעים לרבי נחמן וזה, יש מצב שאתה מגיע לצדיק ואתה מתוודא על חטאים, אז יש לך תיק, כן? כמו תיק בהוצאה לפועל. אתה לא יכול לשלם את החוב בבת אחת, נכון? תשלם את החוב בבת אחת, זה פשיטת רגל. סקנה היא גם בפשיטת רגל באמת נמצאת. אבל לכן יש איזה עניין שכתוב שם במעשייה שהצדיק זורק חץ ומוציא אותה מעצמו והוא מרפא אותה בעצמו. נותנים לך קצת מה שנקרא כפרת אבונות, שלא נדע, שלא ינסו אותנו. נותנים לך קצת כפרת אבונות, אבל בקטנה. פורסים לך את החוב לתשלומים. לכן המון פעמים אומרת, אתה חוזר וזה קצת דברים, בסדר, אל תיבהל. אל תיבהל, פרסו לך את החוב לתשלומים, לא להיבהל מזה. אבל מה שמפתיע אותנו פה זה באמת, שהוא נכנס למקום עם כל החיילים וזה, מה שנקרא, בא להתאמה, פותחים לו. פותחים לו פה הכל. כנס. אף אחד לא אומר לו מילה. אבל גם לא אומרים לו, גם לא מפריעים לו להיכנס, אבל מה גם? מה אתם קולטות פה מהסיפור? אף אחד לא פונה אליו, כן? והמלך ושום אחד מהם לא שאלו כלל. לא מתייחסים אליו, לא רואים אותי. בדידות. כן?
לא עוזרים לו למצוא את מה שהוא מחפש.
לא שואלים אותו מה אתה צריך, אין חסד שם, אף אחד לא פונה אליו, אין קבלת פנים, אין הכנסת אורחים, אין כלום. מבצר שלכתחילה גם כתוב המלך, הוא לא כותב לי המלך הרע, הרשע, כמו כזה מגילת אסתר כזה, כן? שאתה לא מבין, המלך, המלך, אתה אף פעם לא יודע, זה, זה.
מבצר זה מקום סגור.
מבצר זה מקום סגור ונעול, ואמור להיות מקום מאוד עוצמתי ובטוח כביכול בזה, ואנחנו רואים כבר שיש פה איזשהו משהו לא תקין. תשימו לב לרמזים הקטנים האלה, כי רבי נחמן לא סתם כל הזמן מפזר לנו את המשלים שלו המדהימים בתובנה. כי גם התובנה שלי, שאמא שלי למלכות זה אני, כי אני יוצא למסע חיים, אנחנו מגיעים למקומות בעולם, מגיעים לחברה, ששם אנחנו קולטים, ההרגשה הפנימית היא שלא רואים אותי. לא שואלים אותי, לא רואים אותי, ויש איזה מקום כזה של יאללה, תכנס, בוא. אתה בא עם החבר'ה, אתה בא לפה, אתה בא לשם, יש איזושהי היסחפות כזאת, כניסה לחדרים, הכל פותחים לו. וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל והלך, ושכב בזווית לראות מה נעשה שם. כן? הנה התחלנו עם המעדנים והמאכלים הטובים. תכלס, שאנחנו חיים בעולם הזה, כן? כן, אני אומרת את זה לפני שחזרתי בתשובה. מה היה חסר לי, כאילו? מבצר, הרמונות, מאכלים טובים, זה כאילו... כביכול, כן? הכל סבבה, נכון? בוא נראה מה. עמד ואכל, שימו לב, הוא לא שואל, מותר לי, יצאו לי, עמד ואכל, והלך. שימו לב, רבי נחמן מתאר את זה גם כאילו, וואו, הלך וראה ואכל, ושכב בזווית לראות מה נעשה שם. עכשיו, נורא התעכבתי על זה, מה זה שכב בזווית? כאילו, איזה ביטוי מוזר. מה זה שכב בזווית? על העוקם כזה, מה...
לא, אולי מרחוק, לראות את זה.
אבל זה עומד בזווית, יושב בזווית, מה זה ושכב בזווית? עכשיו שימו לב, מתי שוכבים? כשעייפים. כשהולכים לישון. כשהולכים לישון שוכבים, נכון? אתם זוכרות את תורה ליקוטי מאורן סמך שהקראתי כבר לפני כמה שיעורים, שרבי נחמן אומר, רוב בני אדם ישנים את מרבית חייהם. זאת אומרת, רבי נחמן מספר לי, סוס, ויצאתי למסע, והוא אמר לי, וזה... על ההתחלה קצת אכלתי, קצת שתיתי, נכנסתי למקום, כלים נעים וזה, נשקפתי בזווית. כבר תאבניות מסוימת, זאת אומרת, סוג של אדישות וגם סוג של שכב בזווית לראות מה נעשה. זאת אומרת, יש איזשהו מקום של פסיביות כזאת. אנחנו מתעייפים מהר בתוך המסע הזה, זה לא תמיד באותם עוצמות, זה לא תמיד, יש לנו איזה מקום שאנחנו גם קצת נוח לנו, גם שוכבים כשאנחנו רוצים שיהיה לנו קצת יותר נוח, אנחנו נשכבים, כן? מרגישים מה שנקרא בבית. ואז, וראה שהמלך ציווה להביא המלכה, והלכו להביא אותה, כן? אתם זוכרים אותה הציבו להביא את המלכה, במגילת אסתר, כן? שאז מתחילה... עם החשברוש, והלכו להביא אותה. והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה, והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד באשר שהביאו את המלכה, והעמידו לה כיסא, והושיבוה אצלו. והיא, מספר רבי נחמן, הייתה הבת מלך הנל, אני זכרת מעלה. והוא, היינו השני למלכות, ראה והכירה. אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית והכירה אותו. ועמדה מכיסאה והלכה לשם ונגעה בו ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? השיב לה, הן, אני מכיר אותך. אתי הבת מלך שנעבדה. ושאל אותה, האיך באת לכאן? השיבה, באשר שאבי המלך נזרק מפיו דיבור הנעל, וכאן המקום הזה הוא לא טוב. וואו, כאילו, אני חושבת שזה אחד הקטעים הכי יפים בסיפורי מעשיות. קודם כל, בגלל שרבי נחמן מספר לנו פה משהו מאוד מאוד חזק. גם שהאני שלי, האישיות שלי, התדמית שלי זרוקה, אנחנו כבר מבינים מאיפה, בהרמון הלא טוב, כן? וכבר אין לי כוח, ואני שוחררת לקרן זווית, ואני איזשהו סוג של פסיבי, יהודי, יאללה, בוא נראה מה קורה. יאללה, שעולם מסתובב לי. טוב, בוא נראה מה קורה היום, מה קורה מחר. ובת המלך, שעכשיו מלכה, תבינו, גם רבי נחמן מספר לנו את זה, זה לא שעכשיו, לא, העולם בחיצוני יכול לקנות אותנו ביופי של עוצמה וכוח וכסף ואושר ויופי ומראה וכאילו מלא אבלי העולם הזה. ורבי נחמן אומר פה משהו מדהים, גם השני למלכות וגם בת המלך יודעים מי הם באמת. זאת אומרת, יש איזושהי נקודה פנימית שגם כשאני בארמון הלא טוב ואני המלכה של המלך, כן, הסיטרה, אני כאילו נמצאת, מה שנקרא, רגליה ירדו, איך אומרים, על הקליפ, כאילו, אני בתוך הסיטרה, כן, אני בתוך הלא טוב, עדיין יש לי נקודה שמכירה בפנימיות שלי לבן צור ישיר מאוד יפה כזה. שנה נה 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 נה, על זאת עם הצ'ייסר, בקידוש של שבת, אני נה 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 נה, ואז הוא אומר, אחרי הכל, היא הבת של המלך. זה כזה רפ כזה. כאילו הלכת שכאילו הולכת ומסיבות וצ'ייסרים וזה, אבל בפנימיות שלה היא זוכרת שהיא לא לבד, כי אחרי הכל היא הבת של המלך. זאת אומרת, רבי נחמן מביא פה תיאור מדהים, הוא בא ואומר, לא משנה מה יהיו הלבושים שלך, מה יהיה התפקיד שלך, לא משנה איפה תהיי, מה תעשי, איפה תסתובבי, מי יהיה המלך ואת המלכה, לא משנה איפה תהיי, בת ישראל, בכלל נשמת ישראל, תמיד תהיה לה את הנקודה הפנימית שהיא תכיר בפנימיות שלה ובתובנה הזאת של החלק הזה שהיא שלו, שהיא הבת של המלך. למרות שהיא הלכה לאיבוד, היא בעצם אף פעם לא הולכת לאיבוד. זה מה שהוא מגלה לנו פה. וזה עוצמתי בצורה מאוד מאוד יפה. ורציתי להקריא לכם, רבי נחמן מדבר פה בעצם על מציאות, וואי, אני קופת. רבי נחמן מדבר פה בעצם על מציאות שהוא מבקש מאיתנו להבין דבר אחד. איך אמרנו שהוא מבקש מאיתנו שמטרת הדור זה שלא נתייאש? הוא בא ומנסה לספר לנו שלא משנה איפה אנחנו נופלים, איפה אנחנו נמצאים, באיזה לא טוב, באיזה בדידות, באיזה התעלמות, באיזה אדישות, באיזה קושי, באיזשהו כאב, החלק הזה תמיד נשאר. ומה אני צריכה? להמשיך להאמין שאני הבת של המלך, שאני לא להזדהות עם הלבושים החיצוניים, לא להזדהות עם המחשבות המקולקלות, לא להזדהות עם מידות מקולקלות, לא להזדהות עם תאוות מקולקלות. זה כל הלבושים האלה של המלכה, כן? לא להזדהות עם התפקידים, לא להזדהות עם המיקום שאני נמצאת בו, אני נמצאת בלא טוב, אוקיי. אבל רבי נחמן בא ואומר, תזכרי תמיד, את זה לא כל החיצוניות הזאת, את בת המלך, ותראו, יש לו מעשייה מאוד מאוד יפה, משהו קצר שאני אקריא לכם שהוא דיבר עם רבי נתן. רבי נתן כותב את זה ומספר את זה בחיי מוהר"ן. אני קוראת את זה מהספר של הרב שגר, זה נפתח לי פה. כשאמר לי עניין שנתפס בליקוטי תניאנה, מקצרת, אמר רבי נחמן שעל ידי קטנות אמונה צריכים לעבודות קשות וכו', עיין שם, כן? בתניאנה סימן פ"ו. עמדתי לפניו, מספר רבי נתן התלמיד שלו, עמדתי לפניו כמשתומם, ומחשבותיי היו תמהים בעניין זה, כי נדמה לי שיש לי אמונה קצת. זאת אומרת, רבי נתן שומע תורה מרבי נחמן, ורבי נחמן בא ואומר תורה לתלמידים שלו, ואומר להם, על ידי קטנות אמונה, צריכים עבודות קשות, לעובדות קשות. ורבי נתן ישר מבין שהוא מדבר עליהם, הוא מדבר לתלמידים שלו. אז הוא קצת משתומם מזה, הוא אומר, דווקא חשבתי, כי נדמה לי שיש לי אמונה קצת. הוא מרגיש שהוא מקבל איזושהי ביקורת מהרב שלו, שאין לו אמונה, שהוא קטן אמונה. ענה ואמר רבי נחמן, בלשון גערה קצת כאומר לרבי נתן, הוא אומר לו, ואם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך. והזכיר מיד מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, כי מי בז ליום קטנות, לקטנות עם עצמם, שלא האמינו בהם עצמם. ואני מדלגת פה ומקצרת, מה שרבי נחמן בעצם אומר בסיפור הזה, אומר לרבי נתן, בסדר, יש לך אמונה בריבונו של עולם, אבל אין לכם אמונה בעצמכם. זאת אומרת, אצל רבי נחמן מאוד מאוד היה חשוב המקום הזה של ההבנה שהנקודה הפנימית הזאת של החיבור שלי והאמונה שלי בעצמי, שהאמונה הזאת היא זאת שתביא לי אמונה בבורא עולם, אמון באנשים. אם לא יהיה לי אמון פנימי, אם לא יהיה לי חיבור לעצמי ואמונה בכוחות שלי, בכישרונות שלי, בזה שאלוהים איתי, בניסיונות שאני עוברת, בצער, בכאב, להבין כבוד, כבוד והדר תיאטרהו, שהוא מאתר אותי בכבוד והדר שהוא איתי, אני לא שם לבד, המלך מספר לי מחסרנו, אין לי בדידות בעולם. אומר רבי נחמן, אם לא יהיה לכם את האמון הזה בעצמכם, אם אתם לא תבינו שאת הבת של המלך, למרות שאת בארמון של הלוטו, ולמרות שהמעשים והדברים לזה, אם את לא תביני את זה, אז משם שום דבר לא יתקדם. הכל מתחיל משם. מנקודת האמון הזאת שלי בעצמי, שאחרי הכל, זאת הבת של המלך. אחר כך הציצה המלכה, ויש פה קטע מאוד מרגש, כי תשימו לב שיש את המקום הזה של ההיכרות הפנימית הזאת, אדם, הגוף שלנו לא מוותר לנשמה, והנשמה לא מוותרת אל הגוף. המטרה הזאת של להגיע לחיבור הזה, זה צד לא, הגוף לא מוותר לנשמה, והנשמה לא מוותרת אל הגוף. כשהגוף ירוץ קדימה, הנשמה תצעק לו, תעצור, אני פה. כשהנשמה תעלה למעלה, הגוף ימשוך אותה למטה ויגיד לה, לא, תחזרי, אני פה. זה חייבת להיות ברית משותפת של שניהם. אני זוכרת שטיילתי באודו, קפצתי פתאום, אני זוכרת שטיילתי באודו עוד לפני שחזרנו בתשובה, והראינו שם כל מיני, אתם יודעים, אתה מגיע לאודו, אתה פתאום, חוץ מזה שסתניתי והיה מסריח בעיניי, וזה לא לסטיניסטי ונורא סבלתי, הלכתי רק בגלל שרוני רצה, סבלתי נורא. אני טיילתי לפני שהכרתי את רוני, טיילתי בסרי לנקה, הייתי ביפן, איזה כזה עם, אתה יודע, עם מזוודה, בכובע, נקי, אסתטי, כזה, והוא עודו, עודו להשם. וכשהגענו לשם, תבינו, אני חילונית גמורה, כן? מלכה במבצר, ומעדנים וכל טוב, לא היה חסר לי כביכול כלום. לומדת משפטים וזה, וזה כאילו באוניברסיטת תל אביב, תתתי, תתתה. ואני מגיעה לאודו, ומתחילים שם כל מיני עבודות רוחניות. עכשיו אני, איפה שלא נכנסת, היינו עם עוד איזה חבר, איפה שלא נכנסת, עכשיו תבינו, צר לי שאני אומרת את זה, אבל לפני זה, לא רק שהייתי, לא הייתי דתייה, הייתי אנטי דת, בכלל לא שמתי יום כיפור גם. ואני מגיעה לאודו, באבונותיי, אני מגיעה לאודו, וכל דבר שהם עושים שם, כל החבר'ה מצטרפים כזה לזה, מדליקים קטורת, נכנסים לאיזה מקום, מורים. כל מקום אני עומדת כמו איזה, לא יודעת מה, וצועקת. זאת עבודה זרה, כאילו משביטה צמחות כזאת, כל החבר'ה בכיף, כאילו, אתה יודע, כאילו עודו, וזה, יאללה, מצטרפים, קופסים לנחל, הם טובלים, הם מדליקים זה, הם עושים זה, ואני בכל מקום צורחת אליהם, צורחת אל רוני, ורוני אומר לי, מה יש לך מהעבודה זרה הזאת? ואני לא יודעת מאיפה זה בא לי. כל דבר שאני עושה עכשיו, אני לא אשכח את זה, נכנסנו לאיזה מקום, ואז, כאילו כדי להיכנס, הם רוצו שתשתחווה, והם נותנים אוכל, ואני מסתכלת ואני צורחת להם, זה עבודה זרה, עבודה... אני נכנסת, בום, חטפתי את המשקוף, נהיה לי חתיכת, אז אמרו לי, את רואה, הפסלים נקמו בך, שאת זה, כל מיני צחקו עליי שם. אבל היום אני אומרת, בגמרא כתוב שכל מישהו מזרעו של אברהם אבינו, יש בו התנגדות לעבודה זרה. זה DNA, זה משהו פנימי. וגם, אני אומרת לעצמי, זה היה בת מלך, שיש רגעים, שלא משנה איפה אתה זרוק בארמון של אוטו, ויש רגעים שאני שמעת צועקת לך, אני פה, כאילו, ואת מכירה אותה. יש פתאום את המבט הזה, בין האני החיצוני הזה לבין הפנימיות של הכירה אותו, הכיר אותה, וזה רגעים כאלה של רשימויים כאלה שצריך לתפוס אותם, ולהתחיל מפה לפתח קשר, מפה להתחיל. ואנחנו בקטע האחרון הזה מסיימים. חשבתי שנדבר על זה כמעט כל השיעור, אבל שיעור הבא נדבר על הקטע הכי יפה בעולם. והוא שואל אותה, איך באת לכאן? כן? שימו לב לשיחה. סוף סוף יש התעניינות. שימו לב שעד עכשיו לא היה שום התעניינות, שום קשר חברי, שום שיחה. סוף סוף מתחיל פה דיבור של קירוב. איך הגעת לפה? התעניינות אמיתית. והיא אומרת לו, באשר שאבי המלך נזרק מפיו דיבור עונל, וכאן המקום הזה הוא לא טוב, איך באת לכאן, הוא רוצה לשמוע ממנה סיפור, כשמסתכלים על השני למלכות כצדיק, מי שיודע, רבי נחמן אומר, שמישהו מחפש את העבדה שלו, צריך לבוא לצדיק. דרך אגב, אנחנו מוצאים נסיעה בראש חודש אדר, לגברים, נשים, זוגות, רוני ואני לא, זה נסיעה כזאת שלנו, לא עם הרבנית ימימה. וכשמגיעים לרבי נחמן, הוא אומר, קודם כל דבר ראשון, תעשו וידוי. איך באת לכאן? איך הגעת עד לארמון הלא טוב הזה? איך את נמצאת בחיים שלך במקום כזה לא טוב? את רוצה לספר לי? זה השני למלכות, הצדיק בא ואומר לך, וידוי, להתחיל לדבר את זה. לדבר את המקום שאני נמצאת בו. לספר את זה, לספר את הסיפור הזה. ותמיד אני אומרת את הפירוש היפה הזה של נתיבות שלום, שיוסף ואחיו נפגשים, יהודה עומד מול יוסף, ויש את הכאוס הזה של, הוא חושב שזה שזה המלך של מצרים, ולוקח לו את בנימין, ומתחיל שם בלגן מאוד שלם, ואז יהודה עומד ומתחיל לספר לו, מתחיל לדבר דיבורים, לספר את כל מה שקרה אותו. ולכאורה אתה אומר, מה אתה מתחיל עכשיו לספר את כל קורותיך? היה לנו אח והיה לנו זה, ולמה אתה מספר את כל הסיפור? אז יש פירוש מאוד יפה בחסידות, שכשאני מוציא דיבור, אז הדיבורים מורכבים מאותיות, והדיבורים עולים למעלה כאותיות, והרי כל העולם שלנו, אברה קדברה, נברא בדיבור. כל העולם שלנו, מי שראה מטריקס או תוכנת מחשב, כל העולם שלנו בעצם זה תוכנת מחשב עם כתב של א' ב', כן? וכשאתה מדבר את הדיבורים, האותיות עולות למעלה, ואז הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה הזאת, את הדיבור הזה, ומסדר את זה מחדש, מסדר לך את החיים מחדש, כאילו מסדר, מסדר את הסיטואציה מחדש. כמו שאתם משחקים במשחק הדומינו הזה של האותיות, מסדר אותיות מחדש, מסדר לך את המציאות מחדש.
השיר של חווה אלברשטיין, הזה שהוא הולך ביער והוא שכח את התפילה, ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אולי תעזור לי לייצר תפילה, והוא אומר א', ב', ג',
מקסים.
הוא מתחיל לצעוק את
כל... אז זה לא השיר של חווה אלברשטיין, עם כל הכבוד לה, זה מעשייה של הבעל שם טוב.
אולי זה מעשייה
שלו. כן, אז היא עשתה על זה שיר. אז את בעיה שאתה מכירה, אחרי מה שאני אשלים את הפעם. כן. לא, אני צריכה לשמוע את השיר הזה, לא מכירה. ואנחנו מסיימות, וכאן המקום הזה הוא לא טוב, וסיפר לה השני למלכות שאביה מצטער מאוד, ושהוא מבקשה כמה שנים, ושאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך? ושימו לב מה היא עונה לו, ואמרה לו, קודם כל שימו לב שהנשמה, בפנימיות יודעת, יש תהליך פנימי שקורה אצלנו, שכל מה שצריך בשבילו זה הקשבה, קשב פנימי, התבוננות, ושימו לב מה היא אומרת לו. כי כשאני מתבוננת ומקשיבה, אני שומעת מה הנשמה אומרת לי, מה הפנימיות שלי רוצה. ואמרה לו שאי אפשר לך להוציא אותי, כי אם כשתהיה בוחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי, ותהיה מתענה, וביום האחרון מהשנה תהיה מתענה ולא תישן כל העת, מעת לעת, והלך ועשה כן. ונמשיך, כל הקטע הזה של הגעגוע, שזה בעצם, תבינו, הקטע הזה של הגעגוע, זה בעצם כל הסיפור חיים שלנו. כי מה היא אומרת פה, מה היא אומרת, מה היא, בת המלך מספרת לי? שאני בעצם לא יכולה למצוא אותה לבד. שכל הפעולות האקטיביות שאני עושה ורצה והולכת ומחפשת וזה, זה לא. אני לא יכולה להוציא את עצמי. מה אני צריכה רק לעשות? להתגעגע, לרצות. מה זה להתגעגע ולרצות? נדבר על זה שבוע הבא. זה לדעתי אחד התורות הכי מדהימות של רבי נחמן, שמסבירות את כל הפרדוקס של האנושות, את כל הסבל של האנושות, ואת הפתרון לזה. אז זה שבוע הבא. שבוע הבא, לא בטוחה, בשיעור הבא, הכוונה.